רוצה שנדבר עם ההנהלה, אני רוצה מוזיקה יותר...
סליחה שאני מתערב, קוראים לי אריה מליניאק.
שלום אריה, רגע. לא, אבל אני אומר
לא, לך... לא, אבל כבר נעלבתי.
שלום אריה מליניאק.
או, עכשיו אנחנו מתחילים.
כן? טוב, אני רוצה לשנות את הפתיח הזה, כן. את האות שלנו. כיף.
שינו, כי כבר לא...
כי אין מלחמה, אז אני צריך, אני לא יודעת, אני צריכה משהו כאילו יותר משמח כזה, לא יודעת.
יאללה, תעבדי על זה.
אני אעבוד על זה. טוב, מה רצית לדבר?
שמעת על חקירת המשטרה?
איזו מהם?
ההסתדרות ו...
יש לנו ממש מכל טוב.
בדיוק.
כן, מכל טוב שנהיה בריאים. אוקיי.
כן, כל בוקר. בצבא,
בממשלה, במשטרה, בהסתדרות, באיפה שאתה...
את יודעת, האוטומט ישר מקפיץ מהזיכרון סיפורים דומים.
נו.
באחד מהם אני אפילו הייתי מעורב. לא בתור...
נאשם? חשוד?
לא, קורבן.
קורבן זה לא כיף, אבל...
זה פוזיציה, לא...
מה למשל?
תקשיבי. היה לפני 30 שנה, עמדתי בראש ועדה ממלכתית, לקצר את העניין, הגשנו מסקנות, ועדה רצינית, קיצצנו את הכנפיים של מרכזי הספורט. הלכו, לקחו 60 אלף שקל, מרכז הפועל, לקחו 60 אלף שקל מהטוטו, שהם היו גם הבעלים שלו, העבירו להפועל, לקחו משרד חקירות והתחילו לעקוב אחריי ולשבש לי את החיים.
אוי?
כן, כן. ואז פניתי למשטרה והתחילה חקירה שבסופה האיש הכי חזק בזמנו במדינה, קראו לו יורם אוברקוביץ'.
הוא היה יור ועד חברת חשמל.
בין היתר. ואור הפועל והוועד האולימפי וכל מה שאת רוצה. ו...
איך אתה מסתבך איתו? דווקא איתו הסתבכת?
את אלה אני...
אתה הכי מחבב, כן, כעל הפיון. אני רוצה לתת בראש, נו. תקשיבי טוב,
מי היה סוכן הביטוח של...
גבי.
לא.
אבא.
קראו לו אבנר קופל. אבנר קופל...
מה זה, זה לא מיאנקה לשחר? לא, קופל.
לא, קופל ישב בבית סוהר...
מה הביטוח?
קופל ביטח את...
כדורסל.
גם. היה יושב ראש איגוד הכדורסל. הוא ביטח את עובדי חברת החשמל, ומי ביטח את ספורטאי הפועל? במקרה גם אבנר קופל, לדעתי עד היום הוא בטח את זה, אני לא מטיל ספק בהקשרים, ישב בצוהר, ולמרות זו בחרו אותו ליושב ראש איגוד הכדורסל. מה אני רוצה להגיד לך?
מה אתה רוצה אחרי כל הכל?
עברה שנה, ועוד שנה, ועוד שנה, ושום דבר לא השתנה.
אין, אתה משורר.
והבוקר נעצרו אנשים במכון וינגייט. מכון וינגייט היה קשור לחקירה של פאינה קירשנבאום, שהעבירה דרכם, את קולטת? אל תגיעי בעכבר הזה של המחשב, כי מתחתיו בטוח מסתתר...
ריקבון, ריקבון, כן, אוקיי. אני רוצה כאילו להתקן במה שפרסמתי הבוקר בוואלה, בנוגע להסתדרות. מה שקורה, ארנון בר דוד נמצא במעצר יחד עם רבים מהנהלה הבחירה, וכדי להמשיך ולהניע את ההסתדרות קדימה, יש שם איזשהו, קם איזשהו חמל, אוקיי?
כן.
שמרוכז על ידי אבי חסקל, שהוא יושב ראש אגף ארגון ומרחבים, ולידו היועץ המשפטי של ההסתדרות, ויושב ראש אגף ההסברה, וזה וזה, והם מניעים את העניין. עכשיו כולם שם בעלם... את המסתדרות, מה זה את העניין?
אוקיי.
בוא, זה ארגון מטורף.
ענק.
אוקיי. עכשיו, יש מי... הנה, כן, תחבא, מה קרה? תחבא את הטלפון, אוקיי. יש מי... יש מי ש... מנצל את החולשה הזאת של ההסתדרות.
כן.
למשל משרד האוצר. משרד האוצר פתאום, out of nowhere, החליט ללכת על הפרטת הרכבת. וואו, שוק. עכשיו, זאת אומרת, אם הם היו עושים את זה לפני שבועיים, כן? הם יודעים שהיור של הוועד, אליהו נדמה לשמו, של יושב ראש ועד עובדי הרכבת היה קופץ להם על הראש, משבית מיד את הכל.
אהה.
מה שקורה, אנשים כשמזהים חולשה...
או, חגיגה!
אופה! כולם עכשיו על ההסתדרות, כן.
טוב.
מה יש
בתוכנית? אנחנו לא מפלילים את כל ועדי העובדים.
לא, חס וחלילה, חזקת החפות וכדומה. כן, בבקשה. מה יש לנו בתוכנית?
מה יש לנו? האם ידעתם שמשרד הבריאות פועל בימים אלו ללא שר מכהן?
אין שר בריאות.
השאלה, אולי זה טוב, יש לא מעט משרדים שהלוואי ולא היו שם שרים.
יפה.
אבל לא משרד הבריאות.
נכון.
אלו נזקים נגרמים למערכת הבריאות ולציבור.
הרבה, כן.
מהדרו של השר במשרה מלאה במשרד, ואנחנו נדבר עם דוקטור זאב פלדמן, יושב ראש ארגון הרופאים, עובדי המדינה, הוא יהיה עורך שלנו, ואם אתם לא לקוחות אושר עד, אתם לא חייבים להיות לקוחות של אושר עד. פשוט תיכנסו, מחלקים שם אייפונים בחינם כמעט.
היום כבר לדעתי הולך להיגמר עמלה, אבל נדבר על זה. כן, כן, כן.
אוקיי, אז אתמול התנפלו על הפלאפונים מדגם אייפון 17, הרשת, אושר עד, הפתיעה ומחרה במחירים זולים במיוחד. אני אין לי מושג, אין לי אייפון, וגם לא מעניין אותי כל הפיצ'יף קייס. מדובר בדגמים שהרשת מחרה ביבוא מקביל, שאנחנו אוהבים.
אנחנו מודדים את זה, כן.
נכון. אז בפינת הצרכנות שלנו, שנינו, אנחנו
נראה זה,
עד
כמובן.
כמה זה באמת טוב, המבצעים האלה.
טוב מאוד.
והבורסה מבולבלת, במגמה מעוברת.
מעוברת, כן, מעורבת, כן. איפה הכסף העורכת יעל הילון? מפיק יואב כהן אחראי לשידור, וסתיו קורנס, בדיגיטל עומר אוקון, גיא רביב וקלרה זרצקי, ואנחנו פותחים בכותרות. שרי האוצר, העלייה והקליטה יוזמים הקלות נוספות במיסוי לעולים חדשים ולתושבים חוזרים שיעלו לארץ במהלך השנה הבאה. מנהל רשות המיסים שי אהרונוביץ' אמר היום כי העולים והתושבים החוזרים יהנו מפטור מלא על הכנסות בישראל עד למיליון שקלים.
התיקון חל על מי שיעלה בשנת 2026, וכנראה גם החל מהיום, אנחנו מן הסתם נחיל את זה רטרואקטיב, אנחנו מדברים על הכנסה עד מיליון שקל מיגיעה אישית, הכנסה מעסק, ממשלח יד, או הכנסה מעבודה, משמע שכיר.
את יודעת שגם לי היה פטור שנה 0% במס הכנסה, הבעיה שבאותו זמן היה לי פטור גם מההכנסה.
כן, יפה. לא הכנסת ולא הוצאת. יפה. בחודש אוקטובר נרשמה ירידה בשיעור של 11.5% בהיקף השימוש בכרטיסי אשראי לעומת החודש שקדם לו. על פי נתוני חברת שווה, היקף ההוצאות הסתכם בכ-45 מיליארד ו-800 מיליון שקלים. טלי הולנברג, סמנכלית שיווק ופיתוח עסקי של שווה, מסבירה מדוע נרשמה ירידה.
במחצית הראשונה של החודש חלו חגי תשרי שהפחיתו את מספר ימי העבודה במשק והובילו לירידה בפעילות העסקית לעומת הנתונים שראינו בחודשים האחרונים. הירידה בפעילות במהלך תקופת חגי תשרי דבר אופייני, ואנחנו רואים בנתונים שמחצית השנייה של אוקטובר חזרנו להיקף ההוצאות שראינו במהלך חודשי הקיץ.
וידיעה לסיום, מאז התייקרות מחירי הנסיעה בתחבורה הציבורית בחודש אפריל, נרשמה ירידה חדה בהיקף התיקופים והתשלומים בעת הנסיעות, אחד לכל 4 נוסעים. לא מתקף. איתי פלייסג, מנכ"ל טכנולוגיות ואיכות השירות בחברת קווים, חשף היום כי מספר התיקופים ירד בכ-300,000 בכל יום, ומדובר באובדן הכנסות של 500 מיליון שקלים למדינה. אז אל תעלו מחירים ואולי תקפו, מי יודע. עד כאן הכותרות, אנחנו מתחילים. אנחנו רוצים לומר ערב טוב לאבי אשכנזי, הכתב והפרשן הצבאי של מעריב. ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
כן, דובר צהל בערבית, אביחי אדראי, הודיע לתושבים בדרום לבנון להתפנות מבתיהם, כיוון שצהל מתחיל לתקוף?
כן, אנחנו דוברים. צהל מזהים ניסיונות של חיזבאללה להתחמש. אנחנו מדברים על מספר מחסנים שהיו גם בכפר קילה וכבר בטייבה, לא רחוק מהגבול. אותם כפרי קפיצה, מקפיצה מה שנקרא, ובצהל חוששים שחיזבאללה בעצם ניסה או מנסה לתקוף כוחות של צהל באיזשהו שלב, והכין לתשתית לצורך העניין הזה, ולכן ברגע שזיהו את ההתארגנות הזאת, צהל כרגע תוקף.
מה זה זיהו? אנחנו, אני ואתה מדברים כמעט מדי יום בתחנת האחות שלנו ברדיו צפון. אנחנו מדברים על זה כבר למעלה מ-10 ימים שהתושבים מדווחים על קילר, אנחנו מדברים ממש על כפרים שהתושבים מסתכלים להם בעיניים של המחבלים. אוקיי, אנחנו רואים את זה בעיניים. אז למה חיכו כל כך הרבה זמן?
קודם כל, לא חיכו. דבר שני, כל הזמן תוקפים בצורה נקודתית. כל מה שמזהם אותו כאיש חיזבאללה מחוסל, אנחנו מדברים רק מתחילת החודש על 20 מחוסלים בלבנון על ידי צהל. מה שאנחנו מדברים פה כרגע זה שכוחות רדואן הכינו תשתית של מספר מחסנים שאמורים לספק להם את היכולת בשעת פקודה ללכת ולהתחמש ולבצע פשיטות ברמה כזו או אחרת על אזורים שבהם הם רוצים לפעול. ולכן צהל ברגע שמזהה את אותם מחסנים, מזהה את היכולות ההתארגנות הזאת, הוא פשוט בא ומבצע את החיסולים האלה ואת הפגיעה הזאת. וכרגע מה שיש, מה שבוצע בשעות האחרונות, בדקות האחרונות, זה פגיעות של אותם מחסנים שצמודים לגדר הגבול, ובוא נראה לאן זה מתפתח בשעות הקרובות גם העניין הזה.
אבי, תשמע, מצד אחד, כשלא עושים שואלים למה לא עושים, וכשעושים שואלים למה רק עכשיו. זה העבודה שלנו. אבל אני אומר, אחד, צריך לברך, כי פעם פחדנו לתקוף אוהל. היום אנחנו כבר מנסים למנוע התחמשות.
אבל אנחנו חייבים למנוע התחמשות.
בטח, אבל זה שאתה אומר שכל מי שמזוהה כחיזבאללה מחוסל, אני אומר לך זה לא נכון. אתה יודע למה?
למה לא?
אני אגיד לך, כי ישראל כץ מאיים כבר חודש על החיזבאללה. זאת אומרת שכבר זיהינו.
זה מה שאני אומרת.
למה אנחנו מקשקשים את עצמנו? If you want to shoot, shoot.
בואו נסתג את זה פה בלגן. אנחנו מדברים, אתם מערבבים בשני דברים וברשותכם בלי לפגוע. אחד, זה כל מי שמזהים אותו כאיש חיזבאללה. ברמה הטקטית, עכשיו מגיע בן אדם, שאנחנו מזהים אותו כאיש חיזבאללה, מקרב לגדר, לתצפית, להפעלת רחפן, לעשות מהלך כזה, דינו למות. מי שמגיע כאיש חיזבאללה כדי לתקן תשתית או לשפר תשתית של חיזבאללה, דינו למות. וזה מה שצהל עושה יום יום במהלך החודש האחרון, רק 20 הרוגים מאז שנה שעברה, 360 כמעט מחבלים הרוגים שחוסלו בדרך הזאת, בממוצע אחד ביום אנחנו מדברים.
מה מגיע אותנו?
במקביל לזה, ברגע שצהל מזהה בנייה אסטרטגית, למהלכים אסטרטגיים יותר, רחבים יותר, של מחסנים, של אמצעים שרוצים להשמיש, להביא טילים וכיוצא בזה, לזה צהל נערך כדי לטפל. עכשיו ראו, זיהו את הפעילות הזאת, השמידו אותה, אם יהיה פעילות יותר גדולה, ויודעים שכנראה יש פעילות כאלה יותר גדולות רחוקות יותר, גם זה יושמד ויתופל ביום מן העינים, מן הסתם.
אבי אשכנזי, הכתב והפרשן הצבאי של מעריב, מודים לך מאוד על הדברים.
תודה רבה.
תודה לכם חברים.
כן, אנחנו לענייני היום, מה שנקרא מעבר לעניינים הביטחוניים, משרד הבריאות, כך מסתבר, פועל עכשיו בלי שר, כן? תוקף מינויו של השר המחליף, אנחנו מדברים על חיים כץ.
כמה תיקים יש לו?
בינתיים שניים, היו שלושה.
אוקיי.
ואתה יודע, לא, סליחה, יש שלושה, היו ארבעה. כי גם מוסר התיירות במינוי הזה. שלום לדוקטור זאב פלדמן, יושב ראש ארגון הרופאים, עובדי המדינה, שלום שלום.
שלום שלום לכם.
שלום.
אז אנחנו מדברים על משרד, אחד המשרדים הגדולים והחשובים ביותר בישראל, שפועל ללא שר, שזה יפה.
נכון, את יודעת, משרד הבריאות הוא בעל התקציב השלישי בגודלו אחרי ביטחון וחינוך. עובדים בו אנשים מצוינים ובזכות זה עם ישראל מקבל רפואה טובה, אבל כרגע אנחנו בלי שר ויש לזה משמעויות.
איך זה משפיע עליי? אני מחלים מסרטן, איך משפיע עליי? יש שר או אין שר?
תראה, ביום יום זה לא משפיע עליך ולא משפיע עליי. את השר במשרד הבריאות אנחנו צריכים בעיקר בשביל מטריה פוליטית, להשיג תקציבים, לגדר תקציבים, לעלות ולשמור על כך שהנתח של משרד הבריאות ושל הבריאות במדינת ישראל יהיה נכון מבחינת ההוצאה הלאומית לבריאות. וכשאין שר, אז אין מי ששמור על האינטרס הזה, קודם כל.
דוקטור פלדמן, אם נחזור לשאלתו המאוד אינטליגנטית של אריה, יוצא לו לפעמים, הוא לא שולט על זה. אז כן, לאנשים שסובלים ממחלות קשות, יכולה היעדרותו של השר, שר הבריאות, לעלות בחייהם, כי אנחנו מדברים על ועדת סל התרופות, שלא יכולה לעבוד, נכון? בלי שר?
נכון, אז דווקא, אתה יודעת, בשגרה זה מה שאמרתי. עכשיו, בימים אלה, לשר יש תפקיד קריטי, כי בדרך כלל לוח זמנים השנתי בחודש ספטמבר, שר הבריאות יחד עם שר האוצר ממנה את ועדת סל התרופות, שזאת הוועדה שבוחנת מדי שנה תרופות חדשות, טכנולוגיות חדשות, ושיתווספו לסל השירותים שהאזרח הישראלי זכאי להם. מרגע שאין שר, הוועדה הזאת טרם מונתה, אנחנו כבר עוד מעט באמצע חודש נובמבר, והכל מתעכב, כלומר השנה הכל יתחיל באיחור, יבשיל באיחור, וגם יחסוך למדינת ישראל, יחסוך לקופות החולים המון כסף, כי אם התרופות לא ייכנסו לסל בינואר, ייכנסו במרץ, אז חסכו חודשיים של טיפולים מאוד יקרים שהם היו אמורים
אז
לממן.
אז זה מצוין, יופי, נהדר, ככה חוסכים כסף, נכון?
לא, רגע, את הכסף, לא. אני מדבר מהחיים. השאלה, דוקטור, האם כל התרופות שאושרו עד עכשיו לא נוגעים בהם?
המנגנון הוא כזה שכל תרופה שנכנסת לסל עד היום לא יצאה מהסל. כלומר, כל מה שאושר בשנה שעברה, בשנה שלפני כן, ונבנה רובד על רובד, נמצא ואתה זכאי לו, ובזה לא הייתה שום פגיעה. הבעיה היא שהרפואה מתקדמת ומציעה תרופות חדשות ופתרונות חדשים וטכנולוגיות חדשות, שאנחנו בישראל היינו ידועים בזה שאנחנו תמיד נמצאים בחזית, והאזרחים בישראל מקבלים את הטיפולים הכי טובים ואת התרופות הכי חדשניות, וכל שנה יש את הדיון בוועדת הסל. ורק לסבר את האוזן, כל שנה מגיעים לדיון בוועדת הסל תרופות וטכנולוגיות בהיקפים של תוספת שנתית של 2-3 מיליארד שקלים. מתוכם הוועדה צריכה לבחון ולהכניס את הכל לסד שמוקצה לה מדי שנה. עד השנה האחרונה היו 650 מיליון שקל מוקצים. בגלל הסיטואציה הפוליטית, השנה כנראה שיהיו 100 מיליון שקל פחות.
אוקיי,
תגיד. אבל יש עוד משהו חשוב.
אותי מעניין, האם אתה חבר בוועדה?
אוקיי. אתה חבר בוועדה?
אני לא חבר בוועדה.
אוקיי, אבל לי יש שאלה לא פחות חשובה, אם אנחנו מדברים על ההכרח בקיומו של שר בריאות מכהן. אנחנו עומדים עכשיו בדיוני התקציב, אם אכן יעבור תקציב, לפחות עושים כאילו יעבור תקציב. מי מייצג את האינטרסים של מערכת הבריאות מול האוצר?
כרגע בצורה, אני מניח שהדרגים המקצועיים עובדים מול הדרגים המקצועיים.
כן, אבל אין איזה צורה.
אבל ברמה הפוליטית של השנה אנחנו צריכים עוד 5 מיליארד שקלים לתקציב הבריאות, ושיהיה כיפופי ידיים פוליטיים כמו שהיה. ואת יודעת, ש"ס עמדה בראש המערכת הבריאות מאז הקמת הממשלה החדשה האחרונה, והם עשו עבודה והוסיפו לתקציב הבריאות הרבה כסף. השנה כרגע נראה שלא יהיה אף סנגור למערכת הבריאות, ואולי חלקה היחסי בתוך תקציב המדינה ייפגע.
ברור. דוקטור זאב פלדמן, יושב ראש ארגון הרופאים עובדי המדינה.
בריאות, בריאות.
כן, רק בריאות לכולם. תודה.
תודה רבה.
ועכשיו, אריה. כן. יש לנו דיווחי תנועה. חזרנו ורוצים לדבר עכשיו על המכרז, כן, לזיכיון הקריאה בים המלח. יש פשרה בין האוצר לחיל, לפיה תשלם המדינה 2.54 מיליארד דולר כדי לשחרר את חיל מאחיזתה במכרז הזה. מי שינסה לעשות לנו סדר בדבר הזה,
מי ישתות כוס מים?
תשתה. אוקיי. אורי שאשא, סגן בכיר לחשב הכללי, שלום לך, ערב טוב.
שלום, ערב טוב, שלום ליאת, שלום
אריה.
טוב,
אני מקווה שאתה עובד על אחוזים.
כן. אתה עובד על אחוזים, אדוני?
טוב,
סתם, כן. טוב, אורי, בוא תנסה לעשות לנו סדר קצת בכל התסבוכת הזאת, טוב?
מצוין, אז קודם כל אני אתן רגע רקע, אנחנו מדברים רגע על המשאב הטבע הגדול ביותר שיש לנו במדינת ישראל, קריאת משאבים מים המלח, והמטרה שלנו כמובן למקסם את הערך של המשאב הזה לטובת אזרחי המדינה, כשבעצם הזיכיון למשאב הזה שנמצא כבר עשרות שנים בידיים של חיל, ICL היום, עומד להסתיים על פי חוק בשנת 2030. ובהתאם לחוק, אנחנו מחויבים, בהתאם להוראות החוק, לקנות מהם את הנכסים בשנת 2030, והמטרה בעצם במהלך הזה הוא שאנחנו נוכל בעצם להשאיר את הקרקע לכך שנוכל למכור מחדש את הזיכיון לתקופה הבאה החל מ-2030 ואילך. אז בעצם החלק הראשון והמקדים בתהליך המכרזי הזה שאנחנו הולכים לצאת אליו הוא בעצם קניית הנכסים ויציאה לדרך למכרז
לפי החרוצים. איזה, מי עשה את השמעות? כמה, מי קבע שזה 2.5 מיליארד דולר?
2.54.
בסדר, בסדר, נו. הסכומים האלה, מה פה?
אז כמו שאתם מבינים רגע, אירוע של שמעות הוא אירוע מאוד נזיל, אבל אנחנו לא הלכנו לכיוון הזה, אנחנו בעצם התבססנו על ה... עלות שהושקעה בנכסים האלה על ידי חיל בפועל, זה שוב חס וחלילה לא מתנה ושום דבר מהסוג הזה, החוק מחייב אותנו לקנות אותם, ואנחנו בעצם הלכנו על המנגנון הכי אובייקטיבי, שבאמצעותו אפשר להחליט מה הערך של הנכסים.
ואם לא היה חוק, מה הייתם עושים?
אם לא היה חוק, זאת שאלה מצוינת.
זה כל מה שאנחנו עושים פה, רק שואלים.
לא, החוק במידה מסוימת הוא מחייב אותנו, וצריך גם להבין, בסוף החוק הזה הוא מה שמאפשר לנו לקחת בחזרה את הנכסים בסוף תקופת הזיכיון, ובעצם למכרז אותם בחזרה. הרעיון הוא בעצם לצאת למכרז תחרותי.
וכאן הגענו, אמרת את מילת המפתח. בוא, אורי, האם יש עוד חברות בישראל, בעולם אולי כן, שיכולות לעמוד בתנאי המכרז של חיל, זאת אומרת, או שמה שאנחנו מדברים על איזשהו מכרז שנתפר למידותיו
לא
של עידן
קשה
אופר.
קשה מאוד
כן.
למצוא.
וקנדידטים, כן, שירצו להיכנס למכרז הזה.
אז בדיוק כמו שאת אמרת, לאו דווקא בישראל, אנחנו מדברים פה על מכרז עם שווי ועם ערך... משמעותי מאוד, אחד הגדולים אם לא הגדול שבהם שהיה בתולדות המדינה, ולכן אנחנו רואים פה בחיוב, אולי סך אפילו בכניסה של גופים בינלאומיים.
באמת? אתה תרצה שגופים בינלאומיים, זאת אומרת תנובה סינית וחיל...
רגע, לסינים יהיה אישור מהאמריקאים?
לא יודע, אבל הנה, היית רוצה לראות את הסינים קוראים פה
מה אכפת לי שישלמו?
לא אתה, אני שואלת את אורי.
סליחה.
אני לא אכנס עכשיו לשאלה של איזה מדינות כן ואיזה מדינות לא, זאת שאלה מורכבת מדי, אבל אנחנו בהחלט חושבים, מעודדים גופים שישקיעו במשאבים בארץ, כמובן שהם לא מקמים מחדש את המפעלים, הם בעצם לוקחים את המפעלים הקיימים עם הרבה מאוד מהפעילות שנמצאת בהם עכשיו, ובעצם צריכים להמשיך ולתפעל אותם, ואנחנו דאגנו ודואגים שבמסגרת המכרז העתידי, בעצם מה שילווה את המכרז העתידי זה בעצם חוק שאנחנו מחוקקים אותו יוצאים בעצם לפרסום שלו בתקופה הקרובה, והחוק הזה יאגן את הזכויות של אזרחי מדינת ישראל בתוך המשאב הזה. זאת אומרת, אנחנו שואפים שהמדינה תקבל חלק ראוי וגבוה מאוד מתוך הרווחיות של המשאב הזה, כדי שכמובן גם גורם חיצוני יוכל ליהנות מההשקעה במדינה, אבל גם האזרחים יקבלו את מה שמגיע להם.
הגעת לסוגיה גם מאוד מאוד מעניין.
ראינו כמה הגז משלמים וכמה זה. שמי, ליאת, אני אתרגם, אני אנסה לתרגם לעברית את מה שאמר אורי.
כן.
הייתה במדינת ישראל שערוריה רבתי, לא במכרז, כשמכרו, או לא יודע מה עשו, נתנו את הזיכיון לחיל, והיום מנסים, לא יודע, לא מבין בזה, והיום מנסים להשתחרר כבר מהמכתב.
ואתה יודע מה, יש לי שאלה אפילו מקדימה, שאלה אחרונה לסיום. למה אנחנו צריכים לכרות פוספטים, מלח, מים המלח, כשהוא נראה כמו, איך נגיד, מסנן את כולו בולענים.
נזקים סביבתיים.
לא, כולו בולענים, אין מים בימה, זה הרי אחד משיבת פילי עולם, והוא נראה כמו אלוהים ישמור, פח זבל.
שאלה מצוינת.
תודה רבה.
שאלה מצוינת. תראי, לנו יש כבר דוקטורט במשרד האוצר, בכל מה שקשור לפעילות הזאת של ים המלח, ואני יכול להגיד שבעצם, אין הרבה אנשים שיודעים את זה, אבל כל הפעילות התיירותית שנמצאת בדרום ים המלח, בעצם מה שמקיים אותה זה הפעילות של המפעלים. במילים אחרות, אלמלא המפעלים לא הייתה לנו תיירות ולא היו לנו בריכות באזור התיירותי. עכשיו, צריך להגיד רגע שהירידה של מפלס ים המלח שציינת והעזובה שנראית שם היום, מה שאפשר להגיד שהפעילות המפעלים תורמת לסך הכל 25% מהירידה. זה אומר שגם אם היינו מפסיקים את הפעילות של המפעלים, ירידת המפלס הייתה נמשכת ונמשכת בעצימות גבוהה, ולכן את האירוע הזה של הטיפול בירידת מפלס ים המלח צריך לפתור בצורה אחרת, ובטח לא בצורה שתפסיק את הפעילות הכל כך חשובה, חיונית, מכל הבחינות של המפעלים. אז זה ככה כל התורה על רגל אחת.
בסדר, בוא,
אם לא הבנת, את מה שמכניס התיירות בשנתיים מכניסים המפעלים בחודש.
בחודש, וואי. בדקה. אורי ששה, סגן בכיר לחשב הכללי, מודים לך מאוד שהיית אצלנו, תודה רבה.
שמחתי להיות איתכם, להתראות.
תודה, תודה, יוצאים לפרסומות שווים.
חכי, איזה שבוע בחרנו לדבר על סלולריים.
כן.
את מוכנה שאני אסתכל לך בטלפון?
תסתכל, חיים שלי, מה?
חופשי.
כן, אבל בוא, על מה, קודם כל אנחנו בפינתנו, נכון?
בפינתנו, חינוך פיננסי.
יפה מאוד,
אז... ונניח זה... שאני הולך בים בחוף הצוג, והטלפון נופל לי.
כן, אז אתה צריך...
מה לק... אני קונה?
מה אתה עושה?
נכון.
לא, בוא תשאל אותי, מה אני
מה
עושה?
מה את עושה?
אוקיי, בבקשה. אני קופצת לאחד מסניפי רשתות השיווק הסמוך אליי, ורוכשת לי אייפון במחיר מופחת. ה? עכשיו שתי?
כמה את מוכנה לשלם?
אוקיי, אז רגע, אז רגע. עכשיו בואו ניתן רקע. ישראלים נורא אוהבים לעמוד בתור, אז ביומיים האחרונים הם עומדים בתור ברשתות שיווק. רגע, ברשתות שיווק.
כן.
זה התחיל עם אושר עד, שהתחיל למכור פלאפונים, אייפונים, סליחה, במחיר מופחת של בין...
אייפון 17.
כן, במחיר מופחת שבין 700 ל-900 שקלים פחות.
פחות,
אוקיי? שזה הרבה כסף, תקשיב.
ברור.
עכשיו, ראו כי טוב בויקטורי.
מה?
התחילו למכור את האייפון 17 ב-100 שקלים פחות, זאת אומרת, לא מ-700 עד 900 שקלים חיסכון, אלא מ-800 עד 1,000 שקלים. זאת אומרת, עוד 100 שקלים פחות מאשר אושר עד.
רגע, לא צריך לייבא אותם? מאיפה פתאום
היה לויקטורי? אז הם יבוא את זה, יבוא מקביל. אוקיי? אני אומרת לך, כנראה...
לא, זה ברור.
כנראה היה מישהו שנפטר מכמות גדולה של אייפונים.
השאלה אם היבוא המקביל הוא בדיוק כמו החדש.
אוקיי, אז תראה, יש שני דברים שצריך לשים לב אליהם. אחד, זה שהשירות ניתן באחריות לשנה, על ידי היבואן, איזושהי מעבדה שעובדת עם היבואן המקביל. והדבר השני זה אי-סים. מה זה אי-סים? זה סים אלקטרוני ולא הצ'ופצ'יק הזה שתמיד כן. מכניסים פנימה, שזה לא דבר רע בהכרח. זאת אומרת, הרבה מאוד ישראלים מעדיפים, אגב בחול משתמשים הרבה באי-סים.
נכון.
עכשיו, מצד אחד אתם התחילו לבקר שזה לא האייפונים הכי משוכללים, בדגמים הכי משוכללים, אני לא רוצה לנבל את הפה, אבל בישבן שלי, ממש לא אכפת לי.
שהמצלמה היא
יאללה,
עוד...
יאללה, 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 יאללה.
עוד 400 פיקסל.
עוד 400 פיקסל, בסדר. אני, כאילו, אם הייתי בסלון אצלי, הייתי אומרת לך מה אני חושבת. מציעים לכם סחורה יותר זולה, אוקיי? לכו על זה, בלי להסס, אחלה. אבל את יודע מה? אני הייתי מאוד שמחה.
זו דעתך.
אילו אושר עד.
כן.
וויקטורי. היו מוזילים את המחירים בסופרים שלהם, אוקיי? במקום להביא אייפונים מחול במחיר מופחת, ולעשות לוס לידרס. כן.
למה את חושבת הם התחילו למכור אייפונים
ברור?
בזול?
ברור.
שתבואי, בשביל שתבואי ותקני את הפסטה ביוקר.
אז זה העניין. העניין הוא שאנחנו קודם כל צריכים לפצל קניות.
אוקיי.
אני לוקחת מזה פיצול קניות. זאת אומרת, אתה רוצה... אני אתן לך את שלי, אוקיי? אני חברה בהייטק זון, בסדר? ארגון העיתונאים, אפשר לקבל כרטיס אשראי שאלתי
אותו. גם זה ייבדק.
כן, אוקיי. את מי הכנסתי? יש לי 11% ברשת שיווק אחת, ועוד 5% ברשת שיווק אחרת. איפה נקנה את החלב המפוקח שלי?
למה, את לא תרוצי מרשת לרשת בשביל כמה שקלים?
קודם כל כן.
מה?
כן.
את הגבינה תקני פה ואת הלחם
לא,
שם?
לא, אני עושה לי את הקנייה המרוכזת, אוקיי? ברשת שיווק זולה שיש לי שם עוד 5% הנחה.
אוקיי.
ואת הקניות, השלמת הקניות, אני עושה ברשת שהיא יותר יקרה, כי עשיתי תמיד יותר יקר, אבל יש לי שם הנחה של 11%, ואז זה פחות או יותר מתאזן.
תני לי איזה משפט מפתח לגבי האייפון הזה.
נו, מצוין, תקנה.
תקנה?
אבל מה הבעיה? אבל מה הבעיה?
כן.
הבעיה היא שהגיעו רק כמות מאוד קטנה, בוויקטורי עוד יותר קטנה מאשר ברושרת. אמרת תרגיל שיווקי?
ההמונים זוהרים. אבל מה שאני אומר, חבר'ה, גם הנעלי ספורט, אני לא רוצה להגיד שמות או משהו.
אר ג'ורדן, כן.
לא, לא, לא רוצה להגיד.
היה אר ג'ורדן, אוקיי.
היה הכל.
אוקיי.
אל תהיו בטוחים שזה המודל האחרון.
אז מה?
לא, אני בעד. יש סטוקרים, הם קונים, ואם יש הבדל בצבע של הסוך.
יאללה, יאללה, יאללה.
חבר'ה, תבדקו טוב ותקנו מה שטוב וזול.
בדיוק. אנחנו יוצאים למה? לעוד פרסומות. גם אנחנו צריכים להרוויח משהו. בסדר, פרסומות, ואחר כך בורסה, אל תלכו לשום מקום. פרסומות. בסדר, ערב טוב לאמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי. מה העניינים, אמיר?
שלום, שלום, ערב טוב, מה שלומכם?
מה זאת ההנחה הזאת, הקרחץ הזה שהתחלת? מה קרה?
לקחתי אוויר פשוט.
לקחת אוויר, כדי לעשות את השוונג, אוקיי. והשוונג אתה צריך לקחת, כי השבוע לא איזה להיט. נכון? מאוד תנודתי.
מאוד תנודתי, רואים את זה למשל במניות הבנקים, היום פלוס אחוז, אתמול מינוס, שלשום פלוס חזק, כל יום יש להם תנודות מאוד מאוד חזקות.
טוב, הבנקים היו השבוע במרכז השיח בגלל שר האוצר?
נכון, בגלל שר, כל מיני רפורמות, שר האוצר. אגב, הרימו את הדירוג של הבנקים בישראל על ידי סוכנות דירוג הבינלאומית פיץ', שהבנקים פה הם יציבים וחזקים.
אופה, אחלה קומפלימנט, יפה.
אולי זה רמז להעלת הדירוג של ישראל, לדעתי, שבו יבוא, הם תמיד הרי באים בדילי. הם הורידו את הדירוג הרי במלחמה, נכון. ועכשיו אין להם סיבה שלא להעלות אותו חזרה, אולי אפילו גם כשתי דרגות למעלה.
נסחפת טיפה לדעתי, אבל בסדר, הלוואי.
יכול להיות, יכול להיות. בכל מקרה, המדדים האחרים כן יורדים היום באמת ב-4-5 עשיריות המדד של 35. ה-90 יורד בכמעט באחוז לפחות כרגע. מחזורי מסחר מאוד גדולים בבורסה בתל אביב, מה שפעם היה 4 מיליארד פלוס שקל היום למשל, החלפת מניות בתוך מדדים. שוק תוסס, הוא לא משהו.
זה לא היה, נכון. הבורסה ככה, יש לה קצת רוז', נכון? רוז' בלחיים.
כן, מאז שבילה, כן, בילה כמנמים, באה לפה והשקיעה שר בכסף. השחרים לא ראו בשביל אוקטובר.
יפה.
והיא
יפה, יפה.
סך כן. הכל זה אווירה, אווירה היא באמת של מגמה מעורבת, היום עם נטייה לירידות
כן, שנים. כן, טבע,
טבע
גם כחווה השבוע, נכון?
טבע כחווה השבוע עם דוחות טובים, הם ממשיכים להוריד את החוב שלהם. מצד שני, היום למשל, כימיקלים לישראל,
דיברנו חזק, עליהם, כן, כן, דיברנו.
דיברתם עליהם את כל הדרך.
נכון.
אז יש גם ידיעות ויש עניין. סך הכל בארצות הברית המסחר ממש נפתח, גם כן בירידות שערים, יורד בערך 3 עשיריות, 4 עשיריות במדדים הגדולים שם. מסחר רגיל, לא רואים כרגע משהו מיוחד, דוחות כספיים, הם מוליכים במחצה, NVIDIA, AI, כל אותם שמות רצים ומדברים, דברים קורים. אנחנו נכנסים לסוף שבוע, די ברגיעה במדדים העיקריים.
אז טוב, אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי, אנחנו מודים לך מאוד על הדברים האלה.
תודה, תודה לכם, כל טוב.
תודה, תודה, תודה גם לעורכת שלנו יעל איילון, למפיק יואב כהן, אחראי לשידור סתיו קורנס, בדיגיטל עומר אוקון, גיא רביב וקלרה זרצקי,